טוב, שלום לכולם. באמת אנחנו כולנו כבר שבוע עסוקים במוח ובלב, בנשמה, בדמות הפילית הזאת שנקראת הרב אלישע. כמו שאמרנו, אני חושב שהעולם עם הרב אלישע והעולם בלי הרב אלישע זה לא אותו עולם. הייתה פה באמת אישיות מיוחדת במינה לדורות. ואולי כדאי ללמוד משהו, א', לעילו נשמתו, וב', אם היינו שואלים את הרב אלישע, מה, איך אתה רוצה שנמשיך רבנו? זה היה אומר, להמשיך בדרך. הרב אלישע היה מצפן, אני חושב, וסרגל להרבה מאוד ממדים, ונלמד אולי איזושהי סוגיה בגמרא, והפירוש של הרב בעניה, שהוא ממש מבטא את עצם החיים ועומר החיים של הרב אלישע, והייתי אומר, הצוואה הבלתי כתובה שלו בעצם זה שהוא הראה לנו איך הוא חי. הוא ממלך, אנחנו צריכים לחיות, איך התורה צריכה לפעול בתוכנו וכו'. אז ברשותכם, נלמד איזושהי סוגיה בגמרא במסכת ברכות בדף סמך ג'. לפניכם מספרים, אז... אין היה ברכות בית, עמוד 388 בהוצאה הישנה. מי שיש לו הוצאה חדשה, זה פרק תשיעי. נתחיל בפסקה שין מם. בסדר? פרק תשיעי, פסקה שין מם. אז בהוצאה החדשה זה עמוד 300, בהוצאה הישנה, 388. בהוצאה החדשה, איזה עמוד? 294. טוב, אז קודם כל במה הסוגיה עוסקת? הגמרא אומרת ככה: תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. זאת אומרת, המעבר מירושלים ליבנה הוא לא רק מעבר גיאוגרפי מירושלים ליבנה, והוא לא רק מעבר מבית מקדש לבית מדרש, במובן שבבית המקדש אנחנו עובדים את השם בפעולות, במעשים, עבודת הקורבנות, ואילו, כמובן עם כל הסודות שיש בקורבנות, ואילו בבית המדרש אנחנו לומדים תורה, אז זה לא רק מעבר מעבודה ללמידה, כלומר הדרך להופעת השם דרכנו היא לא רק מעבר מעבודה ללמידה, אלא אולי ובעיקר, שהנציגים בקודש בתוך בית המקדש הם נציגים שהקדוש ברוך הוא קבע אותם, שבט לוי. הלווים והכהנים משבט לוי הם אותם אלה שנמצאים בקודש כנציגים של כלל ישראל. אז האדם שהוא לא לוי, הוא לא משבט לוי, הוא לא יכול לעבוד בקודש. אז הקביעה מי נמצא בתוך הקודש כנציג כלל ישראלי היא קביעה אלוקית בזמן שהמקדש קיים. אבל בבית המדרש זה לא ככה. בבית המדרש תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. זאת אומרת, הייתי אומר את זה ככה, הכהנים החדשים בשלב ב' אחרי חורבן בית המקדש הם בעצם אותם אלה שנכנסו או נכנסים לבית המדרש, והם וזה כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, בניגוד לקביעה האלוהית מי הנציגות בקודש בזמן שהמקדש קיים, בזמן שבית המדרש הפך להיות מרכז הכובד, אז זה בעצם עובר לבחירה האנושית. כל אחד מאיתנו במידה כזאת או אחרת יכול וצריך להיכנס לבית המדרש, כי באמת התורה מונחת בקרן זווית וכולנו חייבים ליטול אותה, כי הם חיינו ואורך ימינו. כן.
אבל גם לפני שבית המדרש נראה, זה שכר,
נכון.
שסרדאות,
אני לא נכנס לזה. נכון, אני לא נכנס לזה, אבל ודאי שמרכז הקודש הוא בית מקדש, זה ודאי. אני לכן מדבר על המרכז. אז כאן הגמרא מתארת מה היו דברי התורה של רבותינו שנכנסו לכרם ביבנה. למה דווקא יבנה ולמה דווקא כרם ביבנה, מה הבחינה של הכרם? אז הרב כאן מזריר בעין היה. בכל אופן, כפתיחה לכל הסוגיה, הדברים שנאמרו על ידי רבותינו שנכנסו לכרם ביבנה, הם לא ככל הדברים הנאמרים בתלמוד או במדרש וכו', שוודאי כולם חשובים, כולם דברי אלוקים חיים, אבל אלא כאן יש איזו הדרכה מאוד מאוד עקרונית ומאוד מאוד יסודית, אפשר לומר, מה תפקידו של בית מדרש? מה תפקידו של אדם שנכנס לבית מדרש? בחור ישיבה או אדם אחר, לא משנה. אז כאן הגמרא מביאה סוגיה שלמה, גם פה, גם מסכת שבת. בכל אופן, אחד מרבותינו שנכנסו לכרם ביבנה היה רבי יהודה. רומת הגמרא, פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, ודרש כמה דרשות. אני רוצה להתעכב על דרשה אחת שדרש רבי יהודה, והיא הפסוק שמופיע בספר דברים פרק כ"ז לקראת סוף ספר דברים, פתח עמוד 388 אצלכם בהוצאה הישנה, ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש, אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית עליה. אז גם על הפסוק הזה דרש רבי יהודה כמה דרשות. לענייננו נתמקד במילה אסקט. המילה אסקט היא מילה יחידנית בתנ"ך. חוץ מזה, לכאורה, אם כתוב שמע ישראל היום הזה נהיית עליה, מה מוסיפה המילה אסקט? מה הירה אם היה כתוב שמע ישראל היום הזה נהיית עליה? כל אחד מאיתנו קורא קריאת שמע פעמיים ביום לפחות. מה אנחנו אומרים? אסקט ושמע ישראל השם לא כן השם אחד? לא. שמע ישראל השם לא כן השם אחד. אם כן, מה מוסיפה המילה אסקט? מכאן מבין רבי יהודה שהמילה אסקט כנראה באה להוסיף משהו על גבי שמה. אז רבי יהודה דורש את המילה אסקט שלוש דרשות. דרשה ראשונה, אסקט ושמע ישראל, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. אם כן, המילה אסקט, אני קורא בגמרא כרגע, היא מחולקת לשתי מילים, אס מלשון לעשות, עשו, קט מלשון קט, כיתה, קבוצה. אם כן, תלמדו תורה בחבורה. למה צריך ללמוד תורה בחבורה? ואם אני לומד תורה ביחיד? טוב, דרשה ראשונה. דרשה שנייה, ורבי יהודה אומר, אולי רק עוד משפט אחד לדרשה הזאת, רבי יהודה אומר, אין התורה נקנית אלא בחבורה. זאת אומרת, קניין תורה לא יכול להיות אלא אם כן אתה לומד בחבורה. אתה לומד ביחיד, אין לך קניין תורה. טוב, סוגריים, בארץ ישראל, אף אחד לא לומדים ביחיד, אתם לומדים עם השכינה, כמו שהם אמרו המקובלים. אבל בכל אופן, מה העניינה של תורה בחבורה, לימוד תורה בחבורה, לעסוק בתורה בחבורה? דרשה ראשונה. דרשה שנייה, בהמשך הסוגיה, דבר אחר, אסקט ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה. כלומר, אומר רבי יהודה לתלמידים, אתם צריכים לכתות את עצמכם על דברי תורה. באופן פשוט, לכתות, מלשון לרסק, לפורר, כמו שקוטטים את השום, למשל, וכו'. אז באופן פשוט, רבי יהודה אומר, תתאמצו על דברי תורה. תרסקו את עצמכם, תפורו את עצמכם, תתאמצו, תשתדלו, מאמץ גדול. קטטו עצמכם, נראה שהרב מעמיק יותר. דרשה שלישית, דבר אחר, אסקט ושמע ישראל, גם פה, לפי הדרשה הזאת, כמו הדרשה הראשונה, המילה אסקט מחולקת לשתי מילים, אס, קט. אס, הכוונה, שתוק, אס, שתוק, ואחר כך קטט, אחר כך תקשה, אחר כך תתרץ. כמו שאמר רבה, לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך קודם כל תלמד, תקבל באס את התורה, אחר כך תהגה, אחר כך תגיד את שלך. אם כן, שלוש דרשות, שלושה חלקים שמרכיבים שלם. כמו שאמרנו כמה פעמים, המילה מחלוקת עם לשון חלק, וחלק יודע שהוא רק חלק משלם. אם אז אם רבי יהודה דורש את המילה אסקט שלוש דרשות, משמע שיש כאן שלושה חלקים שמרכיבים שלם אחד. ואני באמת חושב שהדברים האלה הם מאוד מאוד מתאימים לרב אלישע, והם מאוד מסמנים לנו דרך וכיוון מה המגמה שלנו ולאן אנחנו צריכים להגיע. דרשה ראשונה. דרשה ראשונה, פסקה שינמם. עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, שאין התורה נקנית אלא בחבורה. אולי נקדים איזושהי הקדמה. אנחנו יודעים שיכולות להיות תופעות לוואי חיוביות ופחות חיוביות למציאותו של אדם ושייכותו של אדם לתורה. יכולות להיות תופעות לוואי. אחת מתופעות הלוואי האפשריות, תופעות הלוואי השליליות, זה שהיות ואדם נכנס לבית המדרש, והוא נבדל א' מן החיים בחוץ, בין אם זה ביחס לחיי החול, בין אם זה ביחס למעגלים החברתיים הרחבים שנמצאים מחוץ לבית המדרש, הוא יכול לפתח בתוכו איזושהי הבדלה והתנתקות, ואפילו הייתי אומר איזו סנוביות רוחנית כזאת, אל מול הסובב. בין אם הסובב זה חיי החול וכישרונות החול, ובין אם הסובב זה החברה, כפשוטו. אומר הרב, מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים. התורה שלנו היא תורה חיה, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, היא תורה שאמורה להופיע בכל הופעות החיים, בכל ממדי החיים. אז תורתנו הקדושה היא תורת חיים במובן הזה שהיא אמורה להתגלות בכל ממדי החיים, בכל צדדי החיים. אולי רק איזו הערה אחת. רבי עקיבא דרש את הפסוק לך שם הגדולה הגבוהה ותפארת וכו', אמר התפארת, אמר רבי עקיבא, זו מתן תורה. מסביר הרב עולה טריה, גם בעינייה, למה התורה נקראת תפארת? איזה צד של פאר יש בתורה? אומר הרב, מה זה ההגדרה של דבר מפואר? הוא מקביל את זה לדבר נאה. אומר הרב, הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. דבר נאה זה דבר שא' מכיל חלקים, ב' הוא דבר שמתגלה בו היחס בין החלקים. וממילא קיבלתי הרמוניה. ניקח דוגמה. אני רוצה להרכיב פאזל בין 1,000 חלקים. אפשרות אחת, אין לי 1,000 חלקים, יש לי 990. לא קיבלתי תמונה. אפשרות שנייה, יש לי כל ה-1,000 חלקים, אבל לא מיקמתי חלק מהחלקים במקום הנכון שלהם. אין לי תמונה. לכן לא מספיק שיהיו לי כל החלקים. ולא מספיק ש... אני אגיד ככה, לא מספיק שיהיו לי כל החלקים, אני צריך למקם את היחס הנכון ביניהם. ואז קיבלתי תמונה. אז התורה נקראת תפארת, אומר שם הרב, כי יודעת להתגלות בכל החלקים ולייחס את היחס הנכון ביניהם, וממילא מתקבלת הרמוניה ושלמות של תורה באמת, בין שכל לרגש, בין פרט לכלל, בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין מידות הנפש, בכל הבחינות. לכן התורה כהגדרה, כתורה, מצד עצמותה ומטרתה, היא בעצם תורת חיים. היא תורה שאמורה להתגלות בכל רבדי החיים. ולכן א', התורה, אם היא תורה נכונה ושלמה, היא לא תורה שתתנזר מן החיים. בשלבי ביניים יכול להיות שכן, אבל לא כמגמה ומטרה. וב', היא לא תורה שתתנזר לא רק מהחיים באומן הסיגופי של הדברים, אלא היא תתנזר מהחברה. שגם החברה היא חלק מהחיים וכו'. לכן אומר הרב, מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים. תורת חיים ביחס למה? אומר הרב, שני ממדים מרכזיים פה, שאינה מנהגת את ההולכים בלכי נזירות ומעיסה בעולם ובתענוגיו התיאורים. קודם כל, התורה שלנו היא לא תורה שמנזרת אותנו, היא לא תורה שמסגפת אותנו, היא לא תורה שמנתקת אותנו מהחיים, מכישרונותיהם, מהופעותיהם וכו'. ב' קצת מדלג, על כן יש בתכונתה הצורך לחיי חברה ורעות. זאת אומרת, התורה היא תורה, הייתי אומר ככה, התורה היא תורה מחברת, היא תורה חברתית, היא תורה חברתית שמחברת אותנו א' אחד לשני, וב' היא מחברת אותנו לכל צדדי והופעות החיים. נתקדם אגב בעל פה. אז מה זה קשור לתורה ניכן בחבורה? מה זה קשור להסקט עשו כיתות כיתות? אומר הרב, היות וכלל גדול בידינו, המטרה מקדשת את האמצעים. פשט הפתגם הזה. המטרה, אם היא קדושה, היא אמורה להכיל את קדושתה גם באמצעים שצריכים להיות קדושים בדרך להשגתה. כלומר, אם אדם שייך למטרה קדושה, אז גם האמצעים בדרך להשגת המטרה אמורים להיות קדושים. כי אחרי זה מצווה הבאה בעבירה, הלכתית ורוחנית ומוסרית. אז ברור שאם מטרה קדושה, היא אמורה להתגלות דרך אמצעים קדושים. ואם האמצעים שאני משתמש בהם להשגת מטרה אינם קדושים, זה מראה שכנראה המטרה שלי לא קדושה. אז כן, אז המשפט הזה, המשמעות שלו, המטרה מקדשת את האמצעים. כן, שלושה סימני קריאה. המטרה הקדושה אמורה להכיל את הקדושה שבה גם על האמצעים בדרך לקניית המטרה הזאת. זה פשט המשפט. לכן אומר הרב, אם המטרה של התורה והמגמה שלה זה חיבור, היא תורת חיים, היא מחברת אותנו אל כל צדדי החיים, מחברת אותנו אחד לשני, אז לא יכול להיות שהדרך לקנות את התורה, לפחות בצד החברתי שלה, היא לא תהיה בחבורה. טוב, אם המגמה של התורה זה תורה חברתית, תורה של חיבורים, תורה של אומה, תורה של ציבור, לא תורה של יחידים, אז לא יכול להיות שהדרך, האמצעי לקנות את התורה, הוא לא יהיה מעין המטרה של התורה. אם התורה מגמתה חברה, אז הדרך לקנותה היא לימוד בחבורה. כלומר, כשרבי יהודה אומר לתלמידים, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה. זה לא איזה עניין טכני, רק כדי, כשאני לומד בחברותה או בקבוצה, יש סיכוי שאני יותר לכוון לאמת, כי אחד מקשה אחד מתרץ, ואז הדברים מתחדדים ומשתייפים, עד שמגיעים לנקודת האמת שלהם. גם זה נכון, כך אומר המרשה מסרת ברכות מקום אחר. גם זה נכון. יש כאן נקודה יותר עמוקה. שכל המגמה של התורה היא חבורה. ולכן, היא חייבת גם להילמד בצורה של חבורה. כי לא יכול להיות שאדם ילמד תורה בדרך כזאת, שהיא לא מטרת התורה שאותה הוא לומד. ולכן אומר הרב, על כן יש בתכונתה, בתוך שלה, בתכונה שלה, בתוכן שלה, הצורך לחיי חברה ורעות שהוא דבר, הוא הדבר המביא לחיים מדיניים יפים ונעים, מדיניים הכוונה כאן חברתיים, וטבע קינן הרעות וחברה טובים וחכמים קבוע בתכונתם. וההתרחקות מן הבריות מצד אחד, ומצד שני, והנזירות המופלגת, קצת מדלג רגע, היא זרה לרוחה. זה לא מגמת התורה. ולכן גם בדרך לקנות את התורה הזאת, אנחנו צריכים להתנהג באותה הצורה, שהיא בשביל מה אנחנו קונים את התורה הזאת, מה המטרה שלה בכלל, מה זה נקרא קניין תורה. עד שבטבע, עצם קנייתה ולימודה, תתנגד לזה, שתורה לא תיקנה בחבורה. ולא ניקט אלה בחבורה, ההפך של הבדידות וההתרחקות מבני אדם. כן, רבי יהודה אומר לתלמידים, נקודה ראשונה, אתם עכשיו התלמידים הראשונים בהיסטוריה, אם אפשר לומר, בבית המדרש. מה זה התורה שאתם לומדים אותה? שאתם הולכים ללמוד אותה עכשיו. מה היא? אומר הרב, תורה מחברת, תורה חברתית. כדי שלא תיווצר ההפרדה הזאת, ההתנתקות הזאת, בין בית המדרש לבין החברה, עם כל המשמעות של זה, אז התורה צריכה להיכנות, להילמד בחבורה. כדי שתמיד נסמן לעצמנו את הכיוון, המטרה היא חבורה, ולא יחידים, צדיקים ככל שיהיו. לא פעם ולא פעמיים. אמרתי לרב אלישע בעדינות, אמרתי לו, הרב אלישע, אתה צריך בית מדרש. ישיבה, כיסא, שולחן, ספרים, חבורה מסוימת ש... אז הוא אמר לי כמה פעמים, המונית, זה הבית מדרש שלי. אם הייתי שואל בכל רם, מי הייתה החבורה שהרב אלישע למד את התורה? כלל ישראל. תורה נקראת בחבורה עכשיו, כל אחד והחבורה שלו. בין החבורה הכמותית, בין החבורה האיכותית. אני חושב, באמת, זה פלא פלאות. אמרתי גם שבוע שעבר, הרב אלישע הייתה אישיות מעל לגבולות. מעל לגבולות של זמנים, מעל לגבולות של מקומות, ואולי גם בעיקר, מעל לגבולות של אנשים. מחבר חיבורים, מחבר ומתחבר. פלא פלאות, אישיות יוצא דופן. תחשבו עוד רגע על הנקודה. אנחנו חיים בממדים של זמן ומקום. הייתה פה אישיות בלתי גבולית, באמת מעולם אחר לגמרי. אין יום, אין לילה, אין הבדלים בין סגנונות מנטליים של אנשים. כל מקום שחד ושלום יש איזה מחלוקת שרב אלישע ברח מנה כמו מאש. הוא הראשון שרץ לחבר את החיבור הזה. והתורה שלו באמת נקנית בחבורה, כמה סיפורים, שהיא מגיעה לפעמים למקומות מאוד רחוקים, כדי לשבת עם שניים, שלושה אנשים וללמוד 10 דקות, ולהמשיך הלאה למקום הבא עם עוד 2-3 אנשים, וללמוד 15 או 5 דקות. חוץ מתורה בפרסיה הציבורית,